גבירותיי ורבותיי, שלום לכם הרב והפרופסור. הפרופסור קרלו שטרינגר, שלום לך. הרב אורי שרקי, שלום גם לך. ואתם גבירותיי ורבותיי, אתם יודעים שאנחנו אחרי הבחירות, משהו השתנה באופן עמוק בחברה הישראלית. כלומר, הקבוצה הדתית והחרדית יחד, זו קבוצה הרבה יותר גדולה מאשר לפני הבחירות. לדעתי, זה מה שהולך לקרות בישראל בשנים הקרובות, בחירות אחר בחירות. והשאלה היא, האם הציבור הדתי לאומי דווקא, הוא הולך לשלוט בחברה הישראלית? הרב אורי שרקי.
התשובה היא כן.
כי?
מסיבה פשוטה, משום שמי שמצליח לשלוט בחברה כלשהי, זה מי שמביע את השיח המרכזי. היום השיח המרכזי הם התכנים שהציבור הדתי-לאומי מצליח להביע, אגב הוא עושה את זה בצורה יותר בוגרת מאשר בשנים שעברו.
אתה אמרת כאן שני דברים שאני רוצה להבין היטב. אני סבור לתומי שהחברה הדתית-לאומית כבר במשך כ-40 שנים מכתיבה את השיח הישראלי באמצעות ההתנחלויות. הוא קביעת דרכה של המדינה, ויכול להיות גם שגורלה, או במילה גם גורלה. אתה בא ואומר, אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על השיח.
בוודאי.
תסביר לי.
אני אסביר, תראה.
מה זה השיח הזה?
השיח הוא פשוט, אם אתה בעמדה, הייתי אומר, חד-כיוונית, או שאתה מצליח להיות בעל שיח מאגד, כולל. כלומר, האם הנתונים שאתה רוצה להעביר לפני החברה הם, רק נושא ההתנחלויות, או רק נושא הרבנות הראשית, או רק הנושא הספציפי הזה, או מי הוא יהודי, או שאתה מציע בעצם אלטרנטיבה תרבותית, שיכולה למשוך אהדה של ציבורים רחבים, שאינם מוגדרים דווקא באופן מגזרי. אני חושב שהציבור הדתי-לאומי היום, הוא יותר פתוח, הוא יותר מזמין חלקים שונים של החברה, להתחבר אליו גם בלי להזדהות עם אותו.
אני אבקש ממך שתי בקשות. אחת, תשובה. השאלה הבאה, האם בגלל הציבור הדתי שהוא יותר פתוח או לטעמך אמור להיות יותר פתוח, לכן אתה יושב איתנו כאן בתוכנית הזאת, ויכול להיות שלפני 10 שנים לא היית יושב איתנו. שאלה שנייה, הרב אורי שרקי, מהו השיח הדבר הזה? אתה אומר השיח, בקצרה כי אנחנו צריכים...
לא, דבר פשוט, לפני 10 שנים אני הייתי כן יושב איתך, אבל אני עכשיו גרמתי גם לדתיים הלאומיים לראות את התוכנית. מה השאלה השנייה?
הפסיכולוגיה שלך היום לפני 10 שנים, כדתי לאומי פתוח היום שונה מאשר בעבר?
לגבי אופן אישי, לא. אני לא חושב שהשתניתי, אבל אני חושב שמשהו קודם בתוך השיח הדתי לאומי.
מילה אחת, הרב אורי...
ההתנתקות.
על זה נדבר בהמשך, אם נגיע לזה. הרב אורי שרקי, ואני רושם לעצמי את זה. מילה על השיח. מה זה השיח הזה שהוא שונה?
השיח הוא לקיחת החיים ברצינות. זאת אומרת... ההנהגה של המדינה איננה רק של העברת תקציבים לישיבות ולאולפנות, אלא לקיחת אחריות גם על מדיניות החוץ, מדיניות הפנים, המדיניות התרבותית וכדומה.
תודה לך. קרלו שטרינגר, הפרופסור שטרינגר, שמעת את הדברים לפני הוויכוח, אני מניח שיהיה לך מה לומר. אתה, כשאתה מתבונן בחברה הדתית-לאומית והחברה החרדית, אתה סבור כמוני שתוך שנים לא רבות, 10-15 שנים, הקבוצה המרכזית שתחזיק גם את הכוח בידה, כי בידה אי אפשר לייצר קואליציות ושלטון, היא הקבוצה שתשלוט במדינה?
אני לא רואה את הטרנד הסטטיסטי שאתה מדבר עליו.
נורא פשוט. אתה יודע כמה ילדים יש היום חיטה א' שהם דתיים? כ-40%.
אם תרשה.
ברור שאני לא
חושב לך. נכון להיום.
אתה לא רואה את ה...
יש בכנסת, נגיד הבית היהודי, זה 11 מנדטים. והרי יש ש"ס...
שירה, אגודת ישראל על פלגותיה. ש"ס עוד 12.
בסדר, אגודת ישראל נחשבת, אני שמח לשמוע שהיא נחשבת עכשיו לדתית-לאומית.
קרלו שטרינגר, אתה לא שמעת את השאלה. דתיים וחרדים כאחד. כל הקבוצה הדתית. שלא לדבר על הקבוצה הדתית, על דתיים שנמצאים במפלגות אחרות.
תראה, אני חושב שקורה... כן קורה דבר אחד במדינת ישראל, וזה שכמו כל חברה שנמצאת באיום מתמיד, אנשים מחפשים אידיאולוגיות יותר נוקשות עם תשובות יותר ברורות. ואני חושב שאת זה אנחנו רואים במדינת ישראל כרגע די חזק בחלקו, בגלל הסיבה מאוד פשוטה שאנחנו חיים באזור מסוכן.
כשאתה אומר תשובות ברורות, אתה מתכוון לחיים דתיים ששם הכל ברור?
לאידיאולוגיות יותר חזקות, לעמדות דתיות יותר חזקות. אחד הדברים שלא צריך לשכוח זה שמדינת ישראל היא חלק ממערכת כוללת. אנחנו חיים באזור שבו כרגע... יש איום ממשי לכך שהעולם הערבי יתפרק כרגע מלחמה, לאוסף של מלחמות דת. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא יודעים, אתה לא יכול לנבא איזה מהמדינות שהיום נמצאות על המפה. יש טיראן שזה לא הדבר הכי מרגיע בעולם. אז מטבע הדברים, אני חושב שזה עושה למדינת ישראל משהו.
רגע, האם מה שאתה אומר, שנייה, בנקודה הזו, האם מה שאתה אומר בעצם שבגלל התהליכים הללו, או הכיוונים הללו, בעצם, אכן, כן, החברה הישראלית הולכת להיות, כיוון שהיא מחפשת תשובות ברורות, ועוד יש מלחמות דת, ואנחנו חלק מהאזור, למור, גם אנחנו הולכים לשם.
תראה, אני, הנבואה נלקחה ממני ב...
פרופסור שטרגל, אני לא שואל אותך, האם אתה יודע לנבא, אני שואל מה אתה חושב, האם התהליך בדרך?
אז אתה רוצה ניבוי, אז אני יכול להגיד לך שמה...
אוקיי, אני מוכן לבוא לשאלה הבאה, אם השאלה לא נראית לך, נבוא לשאלה הבאה.
אני מוכן לתת תשובה. התשובה היא ככה, אם הכאוס מסביבנו יגבר, אני חושב שהטרנד במדינת ישראל יגבר גם כן. מתוך חשש, מתוך חרדה. והיה, אבל באופן הדרגתי, ייווצר איזשהו סדר חדש בעולם הערבי, ויצטרך להיווצר מתישהו סדר חדש. פשוט מזכיר, וגם מה שקורה בעולם הערבי היום, זה מזכיר לי נורא, את אותה מלחמת 30 שנה, השנים האיומה, איומה, שהייתה בו אירופה במאה ה-17, שבו בעצם, שהייתה בראש ובראשונה מובלת על ידי, שאלות דתיות. לכשיתחיל להיות איזושהי התייצבות, אני מעריך שמדינת ישראל תחזור שוב להתפתח לכיוון של חברה יותר פלורליסטית, כפי שאנחנו מכירים אותה מדינות מערביות. על רקע זה שאני לא נורא נורא אופטימי לגבי מה שקורה בסביבה שלנו, אז אני חושש שבזמן הקרוב אנחנו...
אני רוצה לקחת את אחד הפנים של הנושא הזה, והוא נושא שהסעיר, מסעיר, ימשיך לפחות להטריד, אולי גם להסעיר, אולי גם לפרק קואליציות, וזה הנושא של השירות הצבאי. אני לא מאמין שמשהו, ולו חייל אחד יתגייס מחמת החוק הזה, בעיניי לא חוק, בעיניי בדיחה גדולה של ועדת פרי, תכף אני שמע את דעתכם המכובדה, לא מאמין שיוצא מזה שום דבר, לא? אבל אני חושב שצצה כאן סוגיה מעניינת מאוד, זה הסוגיה של השירות הצבאי של הציבור הדתי-לאומי למור של ישיבות ההסדר. אני רוצה להציג את הדבר כך. מצידי, אני מציג את זה כעמדה. ישיבות הסדר בסדר, רוצים לשרת רק 17 חודש ועוד מתרצים את זה בחיילות הצבאית, הכל בסדר בעיניי. אני בא בשם השוויון, אותו הדבר, לסטודנטים חילוניים שהם לומדים והם מצליחים והכל, הם עילויים של האוניברסיטאות והם קרבים, שישרתו רק 17 חודש. כלומר, אני בא בשם האחידות הזו, הרב אורי שרקי, מה אתה חושב על זה?
אם תאסור על אותם סטודנטים עילויים לעבוד, להתפרנס, וגם יצטרכו כל פעם אישור כדי לצאת מן הארץ לחופשה?
התשובה היא כן, אני אגיד לך למה, נורא פשוט. אם הם יקבלו תנאים של פנימייה, ויוכלו לחיות טוב, ולאכול טוב, ועל חשבון המדינה, והכל, אם הם יוחזקו באופן מלא, כולל שכר הלימוד שישלמו עבורם, אני חושב שיהיו פטורים לעבודה. הלוואי,
וזה ינתן גם לבני הישיבות.
אבל רגע, בישיבות ההסדר, משלמים הסטודנטים, החיילים משלמים, או שהמדינה משלמת?
הילדים שלי שלמדו בהסדר, אני שילמתי עבורם על שכר הלימוד כל חודש.
על מה? על 800 שקל. על תקופת היותם חיילי הסדר?
כן. גם לישיבה?
אני מופתע מאוד, התחקיר לא היה מתאים, אני לא ידעתי את זה עד לרגע זה. אוקיי, יש שיקול דעת בעניין הזה, כלומר, אם יסכימו
לשלם... מה שיקול דעת? סקופ.
כן. אז אתה חושב שאם ישלמו, אז זה צריך להיות אחיד?
אפשר לעשות את אותם מפיים, אני לא חושב שזה יהיה קביל.
כמה מקבלת כל ישיבה תשלום מהמדינה עבור חיילי ההסדר שלומדים בה? אתה יודע שמשלמים, אתה יודע שהמדינה משלמת
עבור. בוודאי, כמו שמשלמת גם באוניברסיטאות.
נכון מאוד, בדיוק. אז עבור מה שילמתם? אני תמה עבור מה שילמתם
לישיבת ההסדר? זה ההשתתפות, זאת אומרת, בדיוק כמו ש...
בדיוק כמו
האוניברסיטאות,
הסטודנט משלם. אוקיי, אז אתה תקבל את ואתה, הפרופסור שטרנגר, לגבי
סוגיית הגיוס?
כלומר, אתה מניח, זו הייתה הערה חשובה מאוד. טוב, הפרופסור שטרנגר, אני אתייחס אליך, כי מה שאתה אמרת עכשיו שהחילונים צריכים ללכת של
אחרים. הגישה שלי, אמרתי אותה יותר מפעם אחת, היא שהעסק בלתי פתיר מאיפה שלא מסתכלים עליו. ומה שקרה זה שהיחיד שהיה לו את האומץ להגיד בכל רם בזמנו שהדרך היחידה בסופו של עניין של מדינת ישראל תמצא איזשהו סדר, זה לנוע יותר ויותר לכיוון של צבא מקצועי, היה ברח כשהוא היה רמטכ"ל. ברגע שהוא היה בפוליטיקה הוא כבר לא העיז להגיד את זה. זאת פרה קדושה במדינת ישראל שהיא בלתי פתירה. זה לא ילך אף פעם, כי לא יהיה שוויון מכל מיני סיבות. זה יוצר מתחים איומים, זה יוצר כעסים מאוד מאוד גדולים בהרבה ציבורים בארץ. אני חושב שביום שבו המעבר הזה יקרה, יקרו דרך אגב שלושה דברים. דבר אחד, מדינת ישראל תחסוך הון תרפות. הון תרפות.
כי אחד הסוד... עם מה?
תראה, אחד הסודות הגלויים זה שצהל הרבה יותר מדי גדול. יש אבטלה סמויה.
מדינת תחזור, תחסוך אם צהל יהיה קטן וחכם, המודל
הוא אמר זה, צהרה מקצועית.
אבל זה לא יקרה. כן.
תראה, אני יכול להגיד מה אני חושב שצריך לקרות.
אוקיי, הלאה.
ובינתיים...
ברגע אופתן, חשבתי שאתה כן הולך
לבינתיים. בינתיים יהיה ברדק, לא נורמלי, אני מסכים איתך, הרי מה שיקרה זה שלא... שיהיה פה מלודרמות גדולות שבבני ברק יגידו, ריבוני שלא היינו עושים פוגרום, כן? ומצד שני...
פרופסור שטרנגר, אני בנקודה הזו רוצה לשאול אותך.
כן.
האם אתה רואה מצב של הידרדרות חברתית בגלל הסיפור הזה? כלומר, נניח שחלילה תקרה כאן מלחמה קשה, לא בנוסח 73, מלחמה קשה שיהיו לה מחירים, ואז יהיה איזה קרש, איזה שבירה של החברה, כי החברה לא תקבל את זה, שמסה כל כך גדולה לא משרתת והחרדים לא ישרתו. אתה חושב שזה יכול לקרות?
מאוד קשה כאן לחשוב על זה בדיוק, כי מה שיקרה, אנחנו לא נראה יותר מלחמות מהסוג שהיו עד 73. זה לא קיים את הבא עולם.
חוץ לדבר
אחד. It's over. It's over.
זה לא מלחמה בנוסח לבנון עם הרוגים רבים, ואז יקרו ויצעקו.
כן, אבל...
במלחמה האחרונה נרגו הרבה מאוד אנשים דתיים לאומיים בלבנון.
יש לי חדשות בשבילך. הבעיה היא שבמלחמה הבאה מי שיהיה בעיקר זה יהיה העורף. אוקיי?
הרב אורי שרקי.
אני שמח לראות שאני מוצא את ידידי הטוב, פרופסור שטרנגר, באותו בית עם ידידי משה פייגלין, שגם הוא מעוניין בצבא מקצועי, למרות שדווקא עבורי הערך של צבא העם הוא עדיין מקודש בעיניי.
יש לו מזמן כבר לא, זה מה שאני מנסה להגיד, זה הרי מיתוס, בינתיים זה מפלג.
אני חושב שאני קצת שמרני מדי, אבל אני שמח לראות שבעצם אתה מקבל את העמדות.
משה פייגלין לא המציא את זה, דרך אגב, גם משה פייגלין מדי פעם אומר דברים חכמים.
אני שמח גם לראות.
צר לי להגיד את זה, אבל מדי פעם אומר דברים חכמים. כן, זה מוכן שזה יהיה בשבילו.
גם את הניתוח שלך בדבר ההקצנה הדתית של חברה מאוימת, ובוודאי התכוונת לחברה הערבית, שהיא בהחלט מאוימת, ולכן מאמצת עמדות של הקצנה, בזמן שמדינת ישראל נעשית יותר ויותר ליברלית, דווקא בחלק הדתי-לאומי שלה, שהוא...
אני מסכים דבר אחד, אני חושב שבמחנה הדתי-לאומי, היה נורא מעניין במובן שהוא מתחיל להיות, הייתי אומר, החלק היצירתי ברמה התיאולוגית והדתית במדינת ישראל, ואני חושב שזה אחד הבעיות של העולם החרדי, שאין לו את הגמישות הזאת. למשל, אני חושב שאותה מהפכה פמיניסטית, שמובן מסוים קורית אצלכם, שהיא נורא נורא מעניינת.
זה יהיה
נושא בדיוק ב... כן, לא, אני חושב שיש התפתחויות מעניינות, ואני דרך אגב, אני אמרתי את זה באחד התוכניות הקודמות. אני חושב שאתם בסוף תחיו טוב מאוד עם סדר ליברלי.
משפט אחרון, הרב אורי שרקי. משהו תגיד? מה, תפסתי אותך בלי... הרב אורי שרקי, תפסתי אותך בלי משפט? זה לא יעלה על הדעת. אתה יודע מה, אני שומע לך את הזכות לתוכנית הבאה. בסדר, גבירותיי ורבותיי, הרב הפרופסור, שלום לכם, שלום לך פרופסור שטרנגר, הרב אורי שרקי, להתראות.